אנחנו נדבר היום על סיום, נדבר היום על סיום שמבקש לשאול, אז מה כל זה היה? הרי במסיבת סיום את רוצה לראות מה נשאר לך ביד, נכון? מה זה היה המלחמה הזו? הגענו לסיום המלחמה, עשינו כל מיני תקסים של תודה והלל, איזה גאונה ההלכה שאומרת שקורבן תודה צריך להביא מיד מיד בסמוך למה שקרה. כי ככל שעובר הזמן, את מתחילה עם הרגע אחד, אבל אולי לא פגענו להם בכלל בגרעין. אולי חמנאי צודק וזה הוא ניצח. אותנו בסוף. אולי הכל זה איזה הינדוס של טראמפ, נכון? איך הספקות מתחילים פתאום לבצבץ בנו, ואת רוצה לדעת בסיום שנשארת עם משהו ביד, נכון? מה נשאר במסיבת סיום? על כך ועוד בשיעור שלפנינו.
בשיעור הבא.
ולפני כן אני רוצה לקרוא מכתב מתוק, מתוק, שכתבה לי אמא, היא יושבת כאן, אז רק אם תסכימי כן שאני אגיד שזו את, אני אגיד, אם לא, אני אשמור על כבודך. כשתגיע התעודה, אגיד לך בקול, שרק על המידות צריך לשאול, כי ציונים זה חולף וזה נחמד, אבל מה שבאמת אצל אמא נמדד, זה החיים עצמם וההתנהלות, ולדעת לקחת יותר בקלות, ואם לרגע ירדה רוחך, חכי לרגע שתפגשי את חמותך, נו אני סתם צוחקת, אבל החיים מורכבים, והתעודות זו הכנה לרכבת הרים, ולפעמים שמח ולפעמים עצוב, אבל כל הזמן לזכור מה חשוב, ושום ציון לא יכלול את כולך, ושאף פעם לא תיפול רוחך, וגם כשתרגישי את מימדי ההצלחה, תרימי עיניים, כי ממנו הברכה. אני כפר עלייך. אז אני רוצה לומר, יש לזה שתי פנים למה שהיא אמרה. מי שיש לה פה ציונים ככה ככה, ובערכות המידות הטובות, עזרה לחברות, אז ברור שזה הרובריקה החשובה. אבל מי שפה יש לה הכל זוועה, יחס לחברים ולחברות על הפנים, לא יודעת מה, הקשבה להוראות, תאונה שיפור, אז אפשר להשוויץ לה בציונים. שכל אחד תשוויץ במה שהילד שלה טוב, ואם הוא לא טוב בכלום, לא יודעת מה לומר. אני רוצה שנתחיל בסרטון של הרבי מלובביץ', שההילולה שלו הייתה השבוע, אתמול, בגימל, בתמוז, ואני רוצה שנראה איזשהו קטע מכונן ויפה נורא. לכל האימהות, לכל התלמידות, הרבי. שכחתי מה גם להפעיל אני צריכה. אני הרבי, הרבי הפעיל. וואי, תדעו לכם, השבוע כשראיתי את כל המכתבים שהוא היה עונה להם, הוא היה מקליד במכונת כתיבה, הוא היה מכניס למעטפה, הוא היה סמבול, הוא היה שולח, ואני תולשת את השערות כשמבקשים ממני סרטון לבת מצווה. יא, עוד סרטון. מה צריכה לעשות בסך הכל? מזל טוב, ולהגיד עוד פעם את מה שאני אומרת 100 פעמים. את בת מצווה גדולה להיות בשמחת באמת, מה את מתלוננת? בואו תשמעו מה הוא מספר, האיש הזה.
ההורים שלי נסעו לשליחות בתשי"ט, ביותר מ-60 שנה. בצד השני של הגבול של איטליה, אחת במדינות זה שוויצריה. הם צלצלו לאמא שלי, הנשים שם, וביקשו שהאמא שלי תבוא לנאום בשבילה. אז היה חידוש, אישה שנואמת. אחרי שהיא גמרה, הם ביקשו עוד, אולי היא יכולה להגיד עוד משהו. והיא לא זכרה שום דבר. היא הכינה את הנאום הזה, בהקה, לא זכרה שום דבר. לא סיפור, לא שיחה, שום דבר. כשהיא חזרה הביתה, היא הייתה מאוד בצער. הרבי שולח אותנו בשליחות, בצד השני של העולם, בכדי שנפיץ את היהדות. פה יש לה הזדמנות לנאום, מבקשים, ואין לה מה להגיד. היא כתבה לרבי, אילו הרבי היה שולח אולי אחת מחברות שלה, שיודעת יותר טוב ללמוד, אותה עושה עבודה יותר טובה. אז הרבי אומר ככה, שבתורת החסידות יש מה שנקרא לזרוע ולנטוע. מה החילוק בין זריעה לנטיעה? למשל, אומר הרבי, כשזורעים חיטה, זורעים ומיד עוד כמה חודשים זה יוצא, ואחר כך קוצרים את זה, אז זורעים מיד את הפירות, אבל זהו זה. מה שאין כי כשנוטעים עץ, זה לוקח הרבה יותר זמן, אבל אחר כך כשיוצא הפירות, זה כבר יוצא הרבה זמן. לא תמיד הפעולות, הגופי של זריעה, שמיד רואים את התוצאות. לפעמים לוקח זמן, מצרים את התוצאות. ולכן, אומר הרבי, זה מפתיע אותי שאת יש לך ספקות על היכולת שלך או על ההצלחה של מה שאת עושה. זה נראה כאילו שיש לך ספקות אם מי שנתן לך את המשימה הוא עשה בחירה נכונה. בוודאי את מסתם לא חושבת ככה, אבל אם את בטוחה שמי שנתן לך את המשימה לא עשה טעות, אז תמשיכי בעבודה בוודאות ובכוח, הקדוש ברוך הוא ייתן שאת לוודאי תצליח. פה רואים שהרבי אומר פה מפורש שהוא זה שנותן את המשימה, והוא זה שיודע מי לשים, ואיפה לשים אותם, ונותן ממש את כל הכוחות.
קודם כל, תסתכלו באורך של התשובה שהרבי מלובביץ' שולח לאישה שיש לה איזשהו תסכול. אבל מכל הסיפורים לקחתי את זה, כי זה התסכול הנשי הכי חזק שיש. שולחים אותי לאיזושהי משימה, מצפים ממני, הלב של אנשים רוצה לשמוע מה יש לי לומר, ואני לא מצליחה לומר מילה. אני נכשלת כמשודכת, איך אמרה לי מישהי השבוע, הרבנית, כל כך רציתי אותו, ואין לך מושג כמה שיעממתי אותו, מעצמי פיהקתי, למה לא יכולתי להיות מעניינת, אני הרבה יותר מעניינת בדרך כלל. כמה אישה מרגישה שהיא טועה, שמצפים ממנה לכל כך הרבה והיא לא מספקת את הסחורה. הרי זה התסכול הנשי הכי מצוי בעולם. טעיתי עם הבעל הזה, עם הילדה הזאת, איך לא ראיתי בזמן? והרבי מלובביץ' אומר דבר מדהים, אישה, איפה שאת מרגישה שאת הכי טועה בעולם, את משאירה את השיעור הכי חשוב בעולם לך ולעולם שסביבך. כשמי שהוא עושה הוא טועה, אם העשייה נולדת הטעות. את רוצה להתחתן, את טועה. את אישה של מישהו, את טועה. את מגדלת ילדים, את טועה. את משקיעה בעבודה, את טועה. את הגבר, את הטעות. ככה זה, מפני שכשעושים דברים, טועים. ואת זה לומדים משלושת המורים הענקיים שנפרדים מהם בפרשה שלנו, כולם טועים טעויות. בומבה, ענקיות, משה רבנו, מכה בסלע במקום לדבר, יואו, איזה חטא, איזו החטאה, לכן לא תיכנס לארץ ישראל. אהרון הכהן, עם ישראל אומר לו, תעשה עגל והוא עושה? מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? מה עשית, אהרון? ומרים הנביאה מדברת לשון הרע על אח של משה רבנו ומקבלת צרעת בכל הגוף. שלושה מנהיגים, שלוש טעויות בומבה. והם אומרים לך, ממי שלי, את לא מבינה שאת השיעורים הכי גדולים בחיים שלך את לומדת ומלמדת כשפתאום החיים לא זורמים קדימה, כשפתאום משהו לוקח אותך לאחור. חודש תמוז, החודש שאנחנו נמצאות בו, זה חודש שכל כולו נסיגה לאחור. מזלו סרטן. הסרטן הולך לאחור. צירוף האותיות יש 12 חודשים, ובכל חודש יש צירוף אחר ליוד, ואחר כך ה', ואחר כך וו, ואחר כך ה'. שם השם יש לו 12 צירופים, יוד וו, ואחר כך ה', ואחר כך עוד ה'. הצירוף של החודש הזה זה שם השם, הפוך לגמרי, שזה הסוף של המילים של המן. כל זה איננו שווה לי. זה ה', איננו וו, שווה ה', לי יוד. הפוך לגמרי. בפרשת השבוע, פרשת חוקת, עם ישראל כמעט נכנס לארץ, והם צריכים לסגת לאחור, כי אדום לא נותנת להם לעבור בשטחה. מה? איזה קרוב זה היה, אמרה ביצאור, מלחמה עם איראן, חלום חיי. האיראנים מחליטים על עזה ועל החמאס. ננצח במלחמה הזו, הבן שלי, אבינתן, שנמצא כבר קרוב ל-650 יום בעזה, יצא. וזה לא קורה? אנחנו נסוגים לאחור כשכבר הגענו לארץ המובטחת? ותקצר נפש העם בדרך. חודש תמוז הוא החודש הנסוג לאחור. ואומרת נעמי שמר המשוררת הלאומית, העצוב למות באמצע התמוז. נעמי שמר נולדת בזין בתמוז, והיא לא יודעת, היא כותבת את המילים האלה, והיא מתה בי"ז בתמוז. למה היא אומרת עצוב למות באמצע התמוז? למה היא כותבת את זה? וגילה לי נתנאל אלינסון, הידען והחכם הזה, המאמי הזה, שתמוז זה חודש שנעמי שמר לא ידעה מה לכתוב עליו בשיר החודשים. בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד, בחשוון ירד יורה ועל גגיר הקל, בכסלו נרקיס הופיע. ואז היא כותבת לאמא שלה, אמא, מה אני... בנות סתמו. ואז היא כותבת לאמא שלה, אמא, מה אני אכתוב על תמוז? ואמא שלה אומרת לה, בתמוז לא קורה כלום, אז מה היא עושה? ובתמוז ואב, אנחנו אחר קציר. מה זאת אומרת? מה עשית לי חבילה מתמוז ואב, ואמרת שזה אחרי הקציר? אבל מה יש בתמוז עצמו? ונתנאל אלינסון לימד אותי שהאל הבבלי קראו לו תמוז, והוא אל הפוריות, ובכל שנה בתמוז אל הפוריות מת, כי הכל מתייבש בתמוז, העולם מתמלא באבק, והוא קם לתחייה רק חצי שנה אחרי תמוז, כשהחורף מתחיל. החודש שיש בו הכי הרבה אבק, החודש שיש בו הכי הרבה נסיגה לאחור. מה זה אבק? אבק, חז"ל מסבירים, נוצר משחיקה. משהו נשחק והוא הופך לאבק. וכשמשהו נשחק, כשרגש נשחק, את יכולה לשמוע 880 נופלים במלחמה הזו, רק אחד מהם אתמול יפה תואר ויפה מראה מרעננה, ומה קורה לך? את לא מרגישה כבר כלום. הלב שלך כוסה אבק. אבק זאת השחיקה, מרוב שאין לנו יותר חשק לכלום. וחז"ל מלמדים אותנו שבחודש תמוז, כשעם ישראל כבר כל כך שחוק מדאגה, הם עושים את חטא העגל ב-17 בתמוז, עגל בגימטריה 103, 103 בגימטריה אבק. הם כבר כל כך שחוקים, כל כך אין להם כוח לכלום, כל כך השיגו אותנו לאחור, ואנחנו רוצות לדעת מה קיבלתי במסיבת סיום של המלחמה הזו. אמא, יצאתי מסיום המלחמה עם איראן, אמא, יצאנו בסיום השנה הזו, כשהילדים באמת כל פעם שהם התרגלו לגן, נהיה איזשהו חופש, מלחמה, מבצע, ממד, עוד פעם את שולחת אותם לגן, הם מתרגלים, והחופש הגדול מתחיל. עם מה נשארנו בסיום של הדברים, חוץ ממאבק ששחק אותנו ומילא את העולם באבק? ואם אני רוצה לדעת מה מקבלים בסיום, אני הולכת לסיום האולטימטיבי של כל הסיומים, מסיבת הסיום הגדולה של היהדות, סיום השס. אני הולכת איתכם למשפט האחרון שמופיע בסוף כל הגמרות, האבות האלה, משנה במסכת עוקצין, שאומרת, העתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. מסבירים חז"ל מדהים. בסיום של הסיום של הסיום, מה את מרגישה? בסיום של בן אדם שלא נדע, מה את מרגישה? את מרגישה אין. את מרגישה לא. הטוטליות של הלא. הסיום של כל הסיומים. מהר"ל אומר שטוטליות זה המספר 10. תכפילי 10 במילה לא ותקבלי שי עולמות, תקבלי יש, להנחיל אוהבי יש. אין דבר כזה ביהדות סיום שיצאת ממנו בלי כלום. אין. זה מה שאמרתי השבוע במסיבת סיום, אני משתתפת במלא מסיבות סיום, אבל יש לי גן, גן מהמם שאני הרבנית שלו. פעם קראו לגן הזה גן אילנה, כי הגננת אילנה נקש היא גננת מדהימה. עכשיו קוראים לו גן שחר, כי בחור אחד מדהים, שחר פרידמן, שלמד בגן הזה, נפל בעזה, וההורים שלו מגיעים, דורון וליאת, בכל פעם לגן הזה, והם עם הילדים, והם מטפחים שם גן עדן כזה לזכרו של שחר. ובמסיבת הסיום שאלתי את הילדים הקטנים בגן, ילדים, היום מסיבת סיום, מה אתם אומרים, שחר, הוא הסתיים? והם אמרו, לא. מתי אתם מרגישים אותו? כשליאת, אמא שלו, מחבקת אותנו, כשאנחנו משקים את הפרחים בגינה שגדלים לזכרו. אין דבר כזה ביהדות סיום, אומר הרבי מלובביץ'. תסתכלו על המילה סיום, איך היא מכילה בתוכה את עצמה. תיקחו את המילה, את האות סמך. מך, מם וחף זה 60, גם סמך זה 60. יוד, מה יש בתוך האות יוד? ודלת זה 10, גם יוד זה 10. וו, מהמילה סיום, מה יש בתוך וו? עוד וו, האות עצמה. מה יש במם? עוד מם, זאת האות עצמה. אין דבר כזה חוויה שמתה ומסתיימת. אין דבר כזה מלחמה שיצאנו ממנה בלי משהו חדש בנפש. אין באמת סיומים בעולם של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לקרוא מילים של לאו די, שלפני שנתיים אשתו נרצחה בפיגוע, ושתי הבנות שלו, והשבוע הוא התארס עם בחורה מהממת מהממת, והוא כותב ככה, לאחר הפיגוע נותרתי לבדי עם שלושת ילדיי הנותרים. אבל זה לא דף חדש ממש עכשיו. כל החוויות שלי בחיי מצטרפות ביחד כדי לעזור לי לבנות בית חדש. החיים שלי, כולל כל מה שלמדתי עם לוסי, איך לאהוב, איך להשקיע בה, איך לבנות בית עם ילדים, גם מה שלמדתי עם מאיה, הילדה הבכורה שלי, איך התפקיד שלי הוא להוציא את הטוב ממנה, לצאת איתה לטיולים ולהשקיע בה, ורינה, הבת הקטנה שנרצחה, היא לימדה אותי איך לשים לב לכל אדם ולהבין את חשיבות המשפחה. כל הלימוד שלי בחיי, כל האנשים המשמעותיים, הם חלק מהחיים שלי עכשיו. ואני יכול לקחת את כל הכישרונות שלי ולהשתמש בהם בעזרת השם לבנות משהו עוד יותר טוב בעולם. יש כאן איש שלוקח את האבק שנהיה לו בחיים, את האפר שנהיה לו בחיים, והופך אותם לאפר. אפר זה דבר שמצמיח, והיה זרעך כאפר הארץ. אדם תחילתו מאפר, וסופו לאפר. משהו יצמיח, משהו יצמח גם מסיום ומסוף. אני רוצה שנלמד את זה מהפרשה שלנו ומהמורה הכי גדולה בהיסטוריה היהודית, המורה מרים, שהשאירה לנו את התורה הזאת. ממי שלי, כל סוף הוא התחלה של משהו אחר, וכל נסיגה לאחור של הסרטן שהולך אחורה הוא כזאת פרספקטיבה ולימוד על המציאות. ואם נעמי שמר מתה בי"ז בתמוז, אני נולדתי בי"ז בתמוז, ואני חושבת שזה פיצוי הולם. בואו נלמד את זה מהפרשה. הפרשה מתחילה מפרה אדומה. זאת חוקת התורה. האדם נמצא ליד מוות וליד מת, הוא נהיה תמה. מה לוקחים? את סמל החיים. פרה שהיא פוריות, כל הזמן יוצרת חיים. אדומה, אדום זה הצבע של החיות, אדום בעלי חיים. שלא עלה עליה עול, היא התגלמות החופש, היא אף פעם לא לקחה על עצמה עוקף, היא רצה חופשייה בשדות. שורפים את הפרה הזו, ונשאר ממנה אפר, פרה אדומה. ואז תשמעו את הפסוק הלא יאמן הזה שמופיע בתורה. תראו את הפסוק, אני רוצה, ולקח הכהן מעפר שריפת הפרה, ונתן עליו מים חיים אל כלי. הכהן לוקח את האפר שנשאר מהחיות הזו, מוסיף לו מים חיים, מזה את המים החיים על האיש ששהה במחיצת מת והפך להיות תמה. מה זה תמה? אטום, אטום, זהו, אני כבר אבק, אני כבר לא מרגיש כלום. והאפר הזה של הפרה מטהר אותו מטומאתו. מה זה הדבר הזה? שלמה המלך לא מבין את הפרה האדומה. איך יכול להיות שאחרי סיום כזה טוטלי, בן אדם יכול לצאת ולהיטהר ולצאת עם תובנות כאלה כמו החטופים שלנו, וכמו הורים שקולים שמתחילים הכל מאפס? מאיפה? מאיפה? איך יכול להיות שבפסוק כתוב ולקח מאפר שריפת הפרה? זה לא אפר, זה אפר. איך פתאום אפר הולך, הופך לאפר? יש אישה אחת, מרים הנביאה, היא האימא של המים. משה רבנו הביא לעם ישראל את מן, אהרון הכהן הביא לעם ישראל במדבר את ענני הכבוד, מרים הנביאה הביאה את הבאר שזה מים, וכשמערבבים את הייאוש במים חיים של אמא מרים, פתאום את הופכת להיות אישה שמאמינה בהתחלה אחרי סיום, שמאמינה בחיים אחרי שכול נורא, ברפואה ובחירות אחרי שמשהו נורא אנס אותך. אומר הרב שמשון רפאל הירש, הרי מוות זה תמיד אונס, זה תמיד משהו שלא בחרתי בו. אפשר לצאת מאינוס, מכפייה על הבחירה שלי? ומרים אומרת, ממי שלי, לכי תשטפי את הפנים במים. במים הראשונים שיוצאים מהברז במוצאי שבת, נמצאת לפי השולחן ערוך, לא לפי המיסטיקה, לא לפי הזוהר, בשולחן ערוך. המים הראשונים שיוצאים מהברז במוצאי שבת הם המים של בערה של מרים, שאומרת לך, תשטפי פנים מאמי, תסתכלי על השבוע שמגיע, אני האימא של מוצאי שבת, אני האימא של מסיבת הסיום, כשכל השבוע נוחת עלייך פתאום, אני כאן. בואו נקרא לכם את המילים מההלכה, ותבינו שאתן מפספסות ישועה ענקית, המים הראשונים מהברז. זה מי תקווה. אני קוראת את זה מהספר של הרב בן ציון מוצפי על השבת שיבת ציון. בספר אורחות חיים, חלק א', הלכות הבדלה. טעם למה נהגו נשים לדלות מים במוצאי שבת תכף שישמעו ברכו. ברכו זה תפילת ערבית, ברכו את השם המבורך. לפי שמצאנו בהגדה שבערה של מרים נגנז בימה של טבריה. עוד מעט נדבר על זה. וכל מי שחולה מחזירין אותו על מעיינות ובערות, ואם הוא חולה בנפשו ובגופו, מזדמן לו במוצאי שבת מאותו מים וישתה, ואפילו כל גופו מוכה שכין מיד נרפא. ומעשה באדם אחד שהיה מוכה שכין, והלכה אשתו במוצאי שבת לשאוב מים, ונתעכבה יותר מדי, ונזדמנה לבערה של מרים, ומילאה קדה מאותן המים, כיוון שבא אצל בעלה, כעס עליה, מרוב כעסו, הפיל קדה מעל שכמה, ונשבר הקד, ונפלו מטיפי המים על בשרו, ובכל מקום שניצזו שם המים, נרפא השכין. ועל זה אמרו חכמים, רגזן לא עלתה בידו אלא רגזן. זנותו. אהבל, יכולת להבריא בכל הגוף, מה אתה צועק עליה? ולכן נהגו לשטוף במים הראשונים שיוצאים מהברז בכל מוצאי שבת, והביאו מרן בבית יוסף סימן רש צדי ט' וערב הלבוש, ובשולחן ערוך הרמה מביא את זה בהגה, ויש אומרים לדלות מים בכל מוצאי שבת, כי בערה של מרים סובב כל מקורות המים בעולם וכל הבערות, ומי שפוגע בו וישתה ממנו יתרפא מכל תחלואיו בנפש ובגוף. מה זה הדבר הזה? מה זה המים הראשונים שיוצאים מהברז? את פשוט שוטפת, שוטפת את הכל. גם ככה את בלי איפור, זה בסדר. מי זאת האמא הזאת? מי זאת? מי זאת האמא תקווה הזאת? אמא מרים. איזה מורה. בנות, מה זה להיות מורה טובה? עוד מעט נחזור למים של מוצאי שבת. יש שלושה סוגי מורים. משה, אהרון, מרים. משה זה מורה או הורה. מורה שואל, מורה משיב. זאת אומרת, הוא עושה הכל במקום הילדים שלו, במקום התלמידים שלו. זה אמאות עם תחושת אחריות אדירה, ולכן אמאות מסרסות. משה רבנו גם שואל את העם הצמא, המין הסלע הזה נוציא לכם מים, הוא גם שואל והוא גם עונה. הוא מכה בסלע כדי שיצאו להם מים. מורה שואל, מורה משיב, האם זה נכון? לא, לא, אומר רבי נחמן מברסלב. טעה משה רבנו שלא שיתף עצמו עם הקהל. אמא, אם את עושה הכל במקומה, את מרגישה אמא טובה? לא מאמי שלי. מה היא תעשה בחופש הגדול כשלא תהי? מה היא תעשה בסיום שלך? את לא תחיי לנצח. איזה יש יישאר לה ביד אם עשית במקומה הכל? משה רבנו. אהרון הוא לא מורה שואל, מורה משיב, הוא מורה מקשיב. עם ישראל רוצה לעשות עגל, הוא מקשיב למצוקה שלו ועושה להם עגל. בני זוג רבים, אהרון מקשיב לה, מקשיב לו, מורה מקשיב. ומורה הכי טובה, זה מורה לא קיימת. את בטוחה, וזה מתקדם לשם העולם, את בטוחה שאת עושה הכל בעצמך ואין לך מושג איך האישה הלא קיימת הזאת, המובנת מאליה, השאירה לך ביד את הכלים הכי חשובים לחיים, כמו אמא שלי. שתמיד הייתה שם, תמיד, תמיד, תמיד. מה כתוב על משה? שהגברים הגיעו להלוויה שלו, נשים לא אהבו אותו. משה היה ייקוב הדין את ההר, ככה. משה אמת ותורתו אמת, לא בשבילנו. אהרון, ויבקו אותו כל בית ישראל, גברים ונשים מגיעים להלוויה שלו. מרים, אף אחד לא בא להלוויה שלה, כי לא ממש יודעים מה היא עשתה. מה קורה מיד אחר כך? ותמות שם מרים, ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה. וואי, רגע, המים, זה הדבר הכי חשוב במדבר, לא המן, האוכל, ולא העננים שמסביב. המים, איך לא הבנו שהאישה הזאת הייתה המים? כשהרב זקס מגיע, סטודנט מבולבל עם שאלות אמונה גדולות לרבי מלובביץ' ואומר לו, יש לי קשיים באמונה ואיך יכול להיות שקרתה השואה, והרבי רק מקשיב, 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 והרב זקס אומר, בסוף השיחה איתו הרגשתי שכל החדר הזה היה מלא רק באישיות אחת, והאישיות הזאת הייתה אני. מורה אמיתית זה מורה שלא מראה לך שהיא עושה משהו, כי את יכולה הכל לבד. בנות, אני מכירה שלושה סוגי מרצים ומרצות. אני חושבת שבכל מרצה יש את שלושתם, בכל מורה. הראשונה תגיד, אני רוצה להראות לכם כמה אני יודעת. השנייה תגיד לכם בכל בתי המדרש המאוד חכמים האלה, ואני אומרת את זה בלי לזלזל, אני רוצה להראות לכם מה גברים יודעים. והמרצה השלישית, הטובה מכולם, תגיד לך, אני רוצה ללמד אותך מה את יודעת. אחרי שאמא מרים מתה, וכולם רואים את הבאר של העולה, הם שרים. אז ישיר ישראל את שירת הבאר. רגע, כשיצאנו ממצרים לפני 40 שנה, היו לנו מורים, משה רבנו, אז ישיר משה ובני ישראל. אתם תשירו אחריי, כי אתם לא יודעים להשיר לבד. מרים הנביאה שרה, כל הנשים שרות אחריה. כשהיא מתה, פתאום הם שרים לבד מעצמם. היי, האישה הזאת השאירה בנו כל כך הרבה. בנות, כשנגמר המדבר, יש מן? לא, נגמר המן. יש לנו היום ענני כבוד? לא, נגמרו ענני הכבוד. האם יש היום מים? כן. המורה הנעלמת הזאת, זאת שאומרת לך, תלמדי לבד. אני כאן. אני שומרת עלייך, מאמי שלי. אני נמצאת כאן ושומרת עלייך כמו ששמרתי על משה רבנו. תראו איזה מלבים משגע. כתוב על מרים כשהיא שומרת על משה ביאור, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. אומר המלבים המשגע לכל אחת יש אחות בשמיים, קוראים לה מרים, את לא מרגישה אותה. היא עומדת רחוק רחוק ומשגיחה עלייך שלא תטבעי בגלים הסוערים. דרשו חז"ל בסוטה שמרים היא השכינה, כי הנפש היא חלק אלוה ממעל, ויש לה אחות במרום שהיא מרים השכינה, והיא משגחת על הנפשות היקרות, והיא עמהם החיות תאומות לא יתפרדו. והגם שעומדת מרחוק בעולם העליון, היא מתייצבת על נפשות חסידיו כעניין ויתייצב השם, ומרחוק נראית ועומדת לדעה מה יעשה לך, וידע האדם ששכינה אימו ומרים משגחת תמיד על הצלתו. יש מורה אחת שהיא מורה לחיים, שאומרת לך, ממי שלי, בכל פעם שתראי מים זורמים אני שם. ואני אומרת לך, הכל עובר והכל זורם, ותשטפי ותתהרי מטומאת הנידה הכי נוראה שיכולה להיות, ומטומאת הייאוש. כנסי למים, תרגישי אותי, תקבלי כאלה כוחות של אמונה. מאיפה יש לאישה החכמה הזאת כזה כוח מדהים? ו דמה בדמי זורם, מימיה זורמים בנו. מי את, המורה מרים? ואיך יש לך כאלה כוחות מדהימים ומהממים? בואו נראה מה אומר רבי נחמן מברסלב הנהדר בתורה כף. דע שיש נשמה בעולם שעל ידה מתגלים באורי ופירושי התורה, והיא מסובלת בייסורים, וכל מפרשי התורה, אני אסביר, מקבלים מהנשמה הזאת, וזאת הנשמה כל דבריה כגחלי אש, כי אי אפשר לשאוב ממי התורה אלא מי שדבריו כגחלי אש. וכשדבריה מצטננים ואינם כגחלי אש, אז היא מסתלקת. וכשמסתלקת, מסתלקים באורי התורה. ואז כל מפרשי התורה אינם יכולים להשיג שום באור. והנשמה הזו היא מרים הנביאה, מרים הלוויה, והבאר שלה זה באורי התורה. וכל מי שמקבל באור בתורה מקבל את זה מהנשמה הזו. אבל כשהיא מרגישה שכבר אין לה דיבורים חמים כגחלי אש ויש לה דיבורים צוננים, היא מתה במדבר צין כמו מרים. בואו ננסה להבין את הקסם והפלא והוואו של הכוח הנשי בעולם, הכוח של המורה מרים, הכוח של נשים להיות לוויות, הן עם כלוויה יקום, מרים הלוויה. איך היא קמה במוצאי שבת? איך אחרי סיום היא אומרת, יש, בואי תראי כמה יש לך. היא סבלה נורא. כל אישה שסבלה נורא, ואין סבל שהאישה הזו לא סבלה בחיים, בזוגיות שלה, האיש שלה עזב אותה, שילח אותה, קראו לה עזובה בת שילחי, היא מקבלת צרעת בכל הגוף, יושבת מחוץ למחנה. ממי שלי, בכל פעם שהחיים משיגים בסמך אותך לאחור, בכל פעם שאת תמוז, הפוריות שלך והיצירתיות שלך והרוחניות שלך משתתקות, את מקבלת עכשיו יכולת לבאר דברים בצורה שונה. מעצם זה שהחיים שלך הפרישו אותך לאחור, כולם מתחתנות ואת עוד לא, כולם מצליחות ואת עוד לא, כולם קונות בית ואת עוד בסחירות, הפרישות מהחיים נותנת לך יכולת פרשנות ובאור שאין לנשים שקיבלו הכל בחיים. את הרי תהי חייבת להביט במצב הזה ולומר, אני חייבת לפרש אותו לטובה. לעשות מה שאימא שלי עשתה כשאבא התגרש ממנה ואמר, אני לא רוצה יותר ילדים כי זורקים פה את כל הילדים ליאור. באה מרים ואומרת לו, אבא תחזור לאימא, עתידה אימי ללדת בן שיושיע את ישראל. איך למען השם, איך? מאיפה את מוציאה את השטויות האלה? הנצח הוא רק אפר ואבק, הורגים פה את הילדים, האם את יודעת לאן את נוסעת? מרים מלמדת דבר משגע. כמו שתבערי את המציאות, ככה באר שלך תנבע. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שאני הכי אוהבת בעולם, אומר, רגע, אף אחד לא יודע למה משה לא נכנס לארץ ישראל. מה היה החטא שלו במריבה? חלק מהפרשנים אומרים כי הוא עיקה בסלע, והשם אמר לו, דבר אל הסלע. חלק מהפרשנים אומרים כי הוא כעס ואמר מילים מגעילות. הוא אמר לעם ישראל, שמעונה המורים, הממרים. אז מי צודק? במה חטא משה? האם בזה שהוא עיקה בסלע או שהוא אמר מילים לא יפות? אומר רבי לוי יצחק, מאמן, זה אותו דבר. החיים נולדו כדי לזרום, אבל ברגע שאמא מסתכלת על הילדה שלה ואומרת לה, אני לא יודעת, עם כל הבקשות שלך וחוסר הרצון שלך להתפשר והשנים שעוברות, אני לא יודעת עם מי תתחתני. באותו רגע, אומר רבי לוי יצחק, המציאות הופכת להיות קשה כמו סלע. וכדי שיצא ממנה משהו שהוא בדרך כלל זורם, אצל כולנו זורם, אז את צריכה להוציא תרחיש טוב מהפה. להיות מרים המרימה. מרים שבאה ואומרת, הכל בסדר, אימוש, יהיה לך תינוק. ופתאום הכל זורם וככה נהיה. זה אותו דבר, כשמשה רבנו חוטא ואומר שמעונה המורים, אז כדי להוציא מים הוא צריך להכות בסלע. כי כל הטבע, כל מה שבא בטבע בקלות, מילים שהוצאת מהפה, הופכות את החיים קשים כמו סלע. בחודש תמוז המרגלים הולכים בארץ ישראל והם יכולים לומר, וואי איזה פירות ענקיים, אימאלה, מדהים. ומה הם אומרים? יופי, פירות כאלה ענקיים, כנראה יש שם ילידי ענק, ואיך נתגבר על זה? ברגע שהם בערו את המציאות ככה, הם היו צריכים להסתובב 40 שנה במדבר ולמות במדבר ולא להיכנס לארץ המובטחת. מרים מלמדת אותנו את סוד הבאור הטוב. אני רוצה שנלמד ממנה את הכוח של כל פרשני התורה. כל מי שאי פעם יש לו איזה פירוש טוב, זה מהאישה הזאת. הרב קוק אומר כל כך יפה. כל המתיחויות שיש בין אמאות ובנות. כל המתיחויות שיש בין אבות ובנים, וזה ככה מתחלק, אמות ובנות, אבות ובנים, כל המתיחויות האלה באות מזה שמשה רבנו רואה את הילדים המתבגרים הנוראים, הנוראים, באים אליו במדבר, אנחנו צמאים, אין מים, כי לא ידעתם שמרים מביאה לכם את המים, והם מתחילים להגיד מילים של מתבגרת, מילים איומות וכפויות טובה, למה העליתונו ממצרים למות במדבר? מה אתה צריך לעשות? אומר הרב קוק, ילד מתבגר או בת מתבגרת שבא עלייך בטענות מסריחות, רק תגידי לה, ממי שלי, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. אם את כועסת כשהיא כועסת, כשהם שואלים למה העליתונו ממצרים למות במדבר, את גם שואלת אותה שאלה? המנסה לזה הוציא לך מים? מה, בולה, איך זה קורה לך בקלות? כי המתבגרת היא גדולה, היא נראית לך בגילך, היא גם גדולה ממך ושמנה ממך. היא באה והיא אומרת לך בכל הסמכות שלה, המורית, סמכות המורית של... שאת מגדלת בבית, למה כל זה? ובשביל מה? ואת אימא שאף פעם לא מקשיבה לי. ואז את עונה לה בשאלה, כמו משה, אני לא מקשיבה לך, מתי פעם אחרונה הקשבת לו מצוקות שלי? ואז את נהיית הילדה, והיא נהיית האימא, ואתם... מה, בולה? היא באה אלייך ואומרת, את אף פעם לא מקשיבה למצוקות שלי. ואת צריכה לומר לה, אני כל כך מנסה, כל כך משתדלת, ואל תהיי בלחץ. אני מבינה שעכשיו הבגרויות והכל נדחה והכל בסדר. אני כאן, והלוואי שאני אעזור לך כמה שאני יכולה. תבקשי כשאת צריכה אותי. צריך להיות אלוהים בשביל זה, אני יודעת. אז למה זה לא קורה לנו? בגלל משה רבנו. מהיום שהוא נלחץ מהילדים המתבגרים, מרוב שהוא טוב, מרוב שהוא רוצה לעשות הכל עבורם במקומם. אז מה הוא היה צריך לעשות? חז"ל אומרים, היה עליו לומר להם, תתפלל לו. יש לכם כוח אדיר של תפילה, כולנו צמאים. בואו נתפלל שיצאו מים מהסלע. איזה שיעור ענק. איזה שיעור ענק. במקום לראות אותך עצבנית כך ומאבדת אשתונות. בואו נראה את הגמרות היפהפיות. אנחנו הולכות עכשיו ללמוד תורה, כי זאת הירושה של מורה מרים. כל הכוחות שהיא מקבלת זה מהתורה הזאת, שמבארת לה את החיים שלה, ופתאום כל הסוף וכל הסיום נראה כמו יש מדהים ומהמם. שימו לב, אני מראה לכם את המקורות האלה. התחלתי להאמין בכן, פעם הייתי אומרת הכל לבד, עכשיו זה אתם. בואו נראה את שירת הבאר אחרי. תודה. אחרי, כמעט, אני עושה כמעט הכל לבד. אחרי שמרים מתה, פתאום עולה באר, ואז הם שרים לבד. אז ישיר ישראל, שימו לב, הם למדו לשיר. את השירה הזאת, עלי באר אנולה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם, במחוקק במשנותם וממדבר מתנה, ומבמות הגיא, אשר בשדה מואב, ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימון. הם שרים לבאר שנוסעת איתה מתחנה לתחנה, והתחנה האחרונה של הבאר, שאני כל כך רוצה לדעת איפה היא, כי היא תבאר לי את החיים שלי לטובה, ואני אשטוף פנים במוצאי שבת, ואני אקבל פתאום כוח של אישה מרימה, מרימה לעצמה ומרימה לעולם כמו מרים, רשי ונשקפה. אותה הפסגה על פני המקום ששמו ישימון, והוא לשון מדבר שהוא שמם. הפירוש הזה לא מעניין אותי. הפסגה נשקפה. איפה הבאר? דבר אחר. ונשקפה הבאר על פני הישימון שנגנזה בימה של טבריה, והעומד על הישימון מביט ורואה כמין כברה בים, והיא הבאר. כך דרש רבי תנחומה. בנות, שימו לב, רשי אומר, מי שרוצה לדעת איפה בעירה של מרים, נשקפה על פני הישימון. ישימון זה מדבר, את עומדת במדבר ורואה בים של טבריה, ים כנרת, כמין כברה, כמו מסננת ובאבת בתוך הים, זאת הבאר של מרים, היא בכנרת. אבל הגמרא לא אומרת ככה. בנות, אנחנו בגמרא, במסכת שבת. אמר רבי חייא, הרוצה לראות בעירה של מרים, יעלה לראש הכרמל, ויצפה ויראה כמין כברה מסננת בים, וזוהי בעירה של מרים. אם בעירה של מרים, זו היכולת לשטוף את הפנים ולבאר את החיים שלי פתאום לטובה, באיזה פרשנות מהממת, אני רוצה לדעת איפה היא. מה אומר התנחומה? כך דרש רבי תנחומה. הוא אומר, כשאת עומדת בישימון, במדבר, את רואה את זה בים של טבריה. מה אומרת הגמרא? את צריכה לעלות על הכרמל, ואיזה ים רואים מהכרמל? את הים התיכון. אז איפה את בעירה של מרים? והרבי מלובביץ' הגאון יוסיף שאלה. רשי, כשהוא מביא משהו מהמדרש, הוא אומר, וכך דרשו חזל או ומדרשו. רק לעתים מאוד נדירות, כשהוא רוצה לנחם את הנפש, הוא יביא את השם של הפרשן, רבי תנחומה. מה מנחם בפירוש הזה? ואיפה את לעזאזל בעירה של מרים? האם את בכנרת? האם את בים התיכון? ויאמר כל כך יפה הרבי מלובביץ', שעוד מעט נראה אותו בשידור חי, אומר את זה, כי רבי נחמן אומר, כשרואים את הפנים של מי שמלמד תורה, מקבלים ממנו את הכוח הזה, שהדברים נכנסים כמו מים, ככה, לתוך הגוף. הרבי מלובביץ' יאמר, טבריה זה לא באמת טבריה. טבריה נקראת ככה, תראי לנו את הקטע הזה בגמרא, על שם, שמאלה אני אעשה, יפה מאוד, מסכת מגילה בדף וו עמוד א', אמר רבא, חמת גדר, זו חמי גרר, רקת, זו טבריה, כנרת, זו גנוסר. למה נקרא שמה רקת? למה קוראים לטבריה בשם רקת? אפילו רקנים שבה מלאים מצוות קרימון. רבי ירמיה אמר, למה נקרא שמה טבריה, שיושבת בטבורה של ארץ ישראל? רבא אמר, למה נקרא שמה טבריה, שטובה ראייתה? אומר הרבי מלובביץ' בקטע שעוד מעט תראי. מה זאת אומרת שאם אני עומדת בישימון, אני רואה בימה של טבריה כמין כברה בים? זה לא באמת. אבל לפעמים אישה מרגישה שהחיים שלה ישימון. היא מרגישה שהחיים שלה מדבר, שהחיים שלה אבק, שהיא בן אדם שהולך ונשחק אל תוך עצמו. גם אם את בישימון, את יכולה לסגל ראייה טובה, טובה ראייתה. בטבריה יש ראות מדהימה, שם הרגולה נושאת היד וגע בה. אין מצב שלא תוכלי לעמוד בייאוש הכי גדול שלך ולומר, מרים, אחותי, אני חייבת עכשיו איזה דיבור חם כגחלי אש. כי במצב השחוק שלי, הנטייה הכי טבעית זה להיות צינית, למות במדבר צין. הרי הציניות היא הנשק של האנשים השחוקים והמאובקים, וזה מגלגל כל הבדיחות האלה. זה מצחיק נורא, כל הציניות הזאת שקורית לנו. אבל תיזהרו, זה עושה לנו שכבת אבק על הלב, וכלום כבר לא מרגש אותנו באמת. ואנחנו צריכות לצאת ולומר דיבורים חמים כגחלי אש, שהציניות לא תמית אותנו במדבר צין. בואו נראה את המילים היפות שאומר הרבי מלובביץ'. אחרי מהלך ארוך ארוך. לא. זה מצוין. מה עושים? עוד אחד?
Da verwiesen sein, dass sie do a linie was tevere Jossu. As die Rie und die Arme konne der Seher leber es nur kuch in der Zeit und unter der Mutter da konne ich wohl geäßere ja sehr werder Seher. A viele alle Chere soll das Achibut min a kotze er wa kotze. Er gefühlt sich in Amid Bashome und der Seher der Seher der Jomisch und Dwario Und in Jomisch und Dwario Guff ist so ein Jini, wo dort ist das behalten geworden. Und nachfällt die Kirin, der Sefer durch Beine von Magid, wo es gefühlt sich in Amid war, und der Sefer, das wird bald als am meisten Hoha Yike,
ואת זיכר פונאריהו בפלט מחריהו טייבו ואת הסרות קומנבי עם הרפולי כחשב נסעתי בחרבדות לדרימיין בלי מודתרו עוד גודו לימו שבבית איתי מייסי ועודות לדרימיין פומייסי
הצילו רציתם עוד?
אני
את רצית עוד? כן, נשמה.
מדבר, והמילה מדבר, וזה בעצם סותר את עצמו. אז שמהשממה בא הדיבור הנכון.
איזה יופי, מקסים.
חייבת הייתי.
מקסים. היא אומרת, מהשממה והישימון מגיע הדיבור הנכון, והביאור הנכון, והפרספקטיבה הנכונה, ויכולת הפרשנות שאת יכולה לתת לילד. השיר שלך, חן, שמתכתבת עכשיו עם חברים, זה, בעלך, זה היה פרשנות מהממת. את עשית את זה, את הסתכלת בפרספקטיבה ואמרת, ילדה שלי, לא אכפת לי מה תביאי.
לא, זה ילדה של חברה.
זה ילדה ש... זה פשוט כזאת פרשנות. עכשיו, בנות, אנחנו הולכות בסוף השיעור הזה לעשות מעשה חסידי שכל השורשים הליטאיים שלי מתנגדים לו. אבל נכון שיש איגרות קודש של הרבי? נכון. ונכון שפותחים באיגרות קודש כדי לקבל תשובה? נכון. עכשיו, יש לי כאן ספר עם האיגרות שהוא כתב רק לנשים, על כל מיני שאלות נשיות, ואני תכף אעביר לכן, ואיפה שיפתח לך, את פשוט תקראי לאומה, ואנחנו נדע בדיוק מה הצרות הכי אינטימיות שלך. אז אני רק עושה את זה כדי שתישארו קצת עירות. אני רוצה, בלי נטילה, זה של בנות, די, כריכה רכה. בדיוק, בנות שלי, היכולת של מרים הנביאה הייתה המרירות שלה, הפרישה הזמנית שלה מהעולם. פתאום היא קיבלה יכולת פרשנות כי אין לה ברירה. כשאת נתונה בשבי חס ושלום מתחת לקומות, אם על איזה יכולות פרשנות הם פיתחו שם, של חזל, של הרמב״ם, של מרים. של מרים הנביאה, של מרים הנביאה. פתאום, כשאת מגיעה לסיומים של דברים, למוצאי שבתות, את מקבלת הכוח של אבל. אומר הרב קוק, כל כך יפה, אימאלה ואבאלה. מרים היא כוח הרגש והאינטואיציה. היא תתן לך, היא תיתן לך, אינטואיציות נכונות. אני צריכה לעבוד בזה, אני צריכה לעזוב את זה, הילדה חייבת לעבור בית ספר, אני צריכה לקחת את האבחון הזה. רגע, שואל הרב קוק, רגש זה דבר שאי אפשר לסמוך עליו. הוא פעם פה ופעם שם, הוא מושפע מכל כך הרבה דברים. למה סמכנו כך על האינטואיציות של מרים הנביאה? והוא אומר מהמם, רק מפני שמרים למדה תורה. רגש זה דבר חמקמק, או שהוא נכון או שלא, התאהבתי בו, הוא בשבילי או לא בשבילי. אומר הרב קוק מהמם, מי שעומד על הר הכרמל, מה זה הר הכרמל? זה לא באמת הר הכרמל. בהר הכרמל היה בלבול מאוד גדול. לא ידעו אם לעבוד לבעל, שזה עבודה זרה, או לעבוד להשם. כל עם ישראל עבד עבודה זרה. כשאת עומדת במצב כזה של בלבול, ואת לא יודעת מה נכון, זה הבעל או לא הבעל? הבעל ענני או לא ענני? השם הוא האלוהים או הוא האלוהים? את לא יודעת מה להחליט. תסתכלי בים. ותראי כמין כברה מבעבעת. תשמעו את המילים הגאוניות של הרב קוק בעין היה. והוא אומר כל כך יפה, אם היה לנו זמן הייתי נותנת לכם לקרוא את זה בדף כי זה שירה. אישה, את צודקת, הרגש שלך, את לא תמיד יכולה לסמוך עליו. זה כמו מסננת. מסננת, אם את שמה במים על החול, היא לא תחזיק מים. הרגשות שלך לא שווים הרבה. אבל אם המסננת נמצאת בתוך ים של תורה שלמדת, האינטואיציות שלך נכונות. גם אם יש חורים בכלי של החיים שלך ואת לא מושלמת, יצאת משיעור תורה עם אינטואיציה נכונה לחיים. הרב קוק שואל, מאיפה הם ידעו לצעוק כל העם הזה שעבד עבודה זרה בהר הכרמל? השם הוא האלוהים. איך הרגש הזה הגיע להם? מתורה שהייתה בתוכם. בנות, לעומת מרים הנביאה, שיש בה תורה, וכל אישה שיש בה תורה ולומדת אפילו שיעור תורה אחד בשבוע, אומר הרב קוק, מקבלת יכולת התרה. לדבר הכי נעול, הכי לא פטור, יש לה יכולת התרה של נדר. מי שעומדת מול מרים מופיעה בהפטרה, וזו הבת של יפתח. והבת של יפתח היא קורבן נוראי. כי אבא שלה אומר, אם אני מנצח במלחמה עם אמון, הדבר הראשון שיוצא מפתח ביתי, אני מקריב אותו לקורבן. הוא מנצח במלחמה עם אמון. מי יוצאת ראשונה להגיד לו, היי אבא, איך היה במלחמה? הבת שלו, בת יפתח. היא בת 48. היא לא התחתנה הרבה שנים בקריטריונים תנכיים. הוא אומר לה, ביתי, פציתי פה ולא אוכל לשוב, נדרתי נדר, ועכשיו את לא, אני צריך להקריב אותך לקורבן. והיא אומרת לו, איזה שטויות אבא, קוראים לך יפתח, אתה יכול לפתוח את הנדר הזה, לא מקריבים בני אדם, אברהם לא הקריב את יצחק. ומה כתוב? במדרש תנחומה על יפתח. אדם שאין בידו תורה, אין בידו כלום, וכך אתה מוצא ביפתח הגלעדי, מפני שלא היה בן תורה, איבד את ביתו. מה זאת אומרת? הוא חשב שנדר אין לו יכולת להיות מותר. נודר אין סורוקה בראש של אמא שלי. עכשיו אתה נדרת בראש של אמא שלך שאין סורוקה. אולי יש התרה לנדר שלך, ורק אתמול פינו את המחלקה הזאת שהתפגזה בטיל שראית. יש מצב? בחיים לא, אומר הילד הזה. נודר בראש של אמא שלי. אנחנו צריכים לנדור רק בראש של אחותנו הגדולה, מרים. בראש של מרים הנביאה אין מצב שאין לו התרה. אבל את זה יודעת רק מי שלומדת תורה ומקבלת אינטואיציות נכונות על החיים ויכולת באור של באר ודיבורים כגחלי אש להגיד לאנשים. מה קורה לבת יפתח? כל שנה אנחנו לומדות. היא אומרת לאבא שלה, טוב, אם אתה לא יכול להתיר את הנדר, תן לי חודשיים ימים עם חברותיי, אני ארד אל ההרים ואבכה על בתוליי. והיא יורדת חודשיים ימים עם חברות שלה, והן בוכות איתה על בתוליה, והיא יוצאת מההרים, אבא שלה מקריב אותה, והיא לא ידעה איש. 4 ימים בשנה, כותב הנביא, תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח על בתוליה. היו 4 ימים בשנה שבכו על בת יפתח, שבמקום להתחתן, במקום לפתוח את הנדר הדבילי הזה, היא מתה. 4 הימים האלה, אומר המדרש, הם צום גדליה, 10 בטבת, 17 בתמוז, 9 באב. החורבן הוא אבק, הוא ייאוש, הוא לוותר על הכל. חז"ל אומרים, המלבים אומר, הוא לא באמת הקריב את הבת שלו, אבל כשהוא חוזר מנצח מהקרב, הוא רואה את הרווקה המבוגרת הזאת, ומדיר אותה מהאושר רק במבט שלו. הוא גורם לה להיות נדר, אסור, די, אוף, זה מקלקל לי הכל, יש לי כאלת חיים טובים, ופתאום הילדה הזאת נתקעת לי בעין עם התקיעות שלה. אבא, אל תביט בי ככה במבט שמדיר אותי מהאושר. למה אתה לא מסוגל להתיר את נדרך לגביי, להוציא לי דיבור כגחה לאש, לחזור מהמלחמה ולומר, בת שלי, אם אני ניצחתי במלחמה הזאת, את תנצחי בכל המלחמות ואת תהיי לוחמת אהבה, וכשאת תתחתני, את תדעי להעריך את זה יותר מכל אחת אחרת, כי את פרשת מכולם, וקיבלת כזאת יכולת פרשנות, ואיך תפרשי את האיש שלך לטובה, ואיך תפרשי את הילדים שלך לטובה. אבל הוא לא היה בן תורה, ורק תורה יכולה לתת יכולת התרה של כל מיני מצבים, כי את לומדת פרשנויות. הרבה פעמים שואלים אותי, ימימה, איך ידעת מה לומר לה? ואני באמת לא יודעת כל. אבל אני כל כך רגילה לסיבובים של רש"י ושל רמב"ן ושל רד"ק, ושירצו להוציא את משה רבנו בסדר, גם כשהוא עשה משהו לא בסדר, אני גם אוציא אותך בסדר, כשהחיים שלך נראים לא בסדר, בראש של אמא שלי לא הלך סורוקה. אין מצב כזה, כי הקדוש ברוך הוא יכול להתיר את הכל. את זה מקבלים מהתורה, ואמא מרים הייתה לומדת תורה, ותראינה המילדות את האלוקים. בנות שלי, רק כשאת מתרחקת ממשהו את מקבלת את הבנת היופי שלו. אני רוצה לקרוא את מה שכתבה בקול סרלואי, שאני מאוד מאוד אוהבת. היא משוררת, היא סופרת, היא נתקעת בחול במלחמה. אני רוצה לחזור, ואני מקדישה שעות מדי יום לבירור אחר כרטיסים. אתר ארקיע לא זמין, באתר אל על אין טיסות. כשאנחנו מצליחים להיכנס לאתר המחירים מופקעים. אחרי יום וחצי אני מרגישה שאיני יכולה יותר, אני חייבת לחזור הביתה, גם במחיר משוגע. אני קונה כרטיסים לי ולאורה מעיין ליום חמישי, דרך קונקשן ביוון. לא נהניתי בטיול הזה, הדאגה לארץ, למשפחה, התשישות, החום, תחושת הזרות. ראש חודש תמוז, אנחנו יוצאות מקיימברידג', השמש עוד לא זרחה, השמיים מעוננים, גשם קל יורד, בלב אני מודה על הכנסת האורחים, אבל מתגעגעת נואשות לשרב של ארץ ישראל. אנחנו באיחור, חייבות להגיע לשער, התור בביקורת הדרכונים ארוך נורא, הם מתעקשים שנעשה בדיקה ביטחונית ועוד אחת, מעמידים אותנו בתור מלא ישראלים כועסים שמתים לחזור הביתה, כולם מדברים על כך שקנו כרטיסים במחירים מופקעים ואין טיסות ואף אחד לא חוזר אליהם, ואז מפרידים אותנו מהתור. אני בוכה ומתחננת. הטיסה שלי יוצאת עוד רבע שעה מהקצה השני של שדה התעופה. פתאום פקידה וארבעה גברים מתעקשים שאסיר את כיסוי הראש לצורך בדיקה. אני מתחננת שלו. רואה שאין שום חדר צדדי כדי לעשות זאת בפרטיות ואין זמן, אבל הם ערלי לב ומתעקשים ונאספים סביבי, והנוכחות הגופנית שלהם מאיימת עליי, ואני לא מוכנה שהם יגעו בי, ואני אמות אם אשאר בחול עוד רגע אחד. אני מסירה את המטפחת וצועקת באנגלית צעקה גדולה. אני אישה יהודיה שומרת מצוות ואתם משפילים אותי. אני פליטה מאזור מלחמה שחוזרת לארץ שלי. אלוהים יקלל אתכם. זה יוצא ממני, ויפסון, זה יוצא ממני בגאייה מרה. אני בוכה ורועדת ונשנקת ומתכסה במטפחת שלי מחדש, והם נבלים מהצעקה שלי ומהזעם והאלבון. הם משחררים אותי. אני רצה דרך כל האנשים והשדה והדיוטי פרי שאומרים שהוא כבר סגור. עכשיו את מגיעה, נוזפת בי הפקידה של ארקיע, ואני מתחילה לענות בכעס, אבל בוכה כל כך וכבר לא אכפת לי כלום, ומבינה עכשיו שהשם עשה נס בתוך כל זה, כי האוטובוס למטוס יוצא באיחור, כי יש עוד מלא ישראלים שזכו ליחס דומה ומאחרים לטיסה. ואני במטוס, ואני כבר לא יכולה לבכות, רק לחבק את הבנות שלי שראו שעשיתי כאלה בושות והיו כאלה גיבורות. ואני מודה להשם, אילמת מרוב הקלה. בנות, ממתי כל כך הרבה אנשים רוצים לחזור לארץ מופגזת? איך אומרת מירי רגב בתבונה? תהנו! מה אתם רוצים? לחזור לשטח אש? מה יש לכם למען השם? אין כלום, כמו הארץ הזאת. אין כלום כמו הצופף במקלט, כלום. אין כלום כמו השכנים והשכנות שמתקבצים פתאום, ופתאום הרב הראשי עם כל הגלימה שלו הגיע למקלט שלנו, וזה, ורק הבן שלי אמר, אני רוצה ברכה רק מאמא. כפרה עליך, טוב מאוד, אין שני מלכים יכולים לשמש. אימא לב, והפעמים שירדתי למקלט עם הסנוד הזה, שאני שמה במקום הכובע, והם לא מתביישות בכלל, זו את? לא, למה נראה לך שזה אני? זה נראה לך אני לשבת עם כל פשוטי העם במקלט. וכשהבת שלי על כל ילדיה עזבה את הבית שלי אחרי 13 לילות תרופי שינה, כי אין לה ממד, כמה בכיתי, כמה בכיתי, כי היה לי כזה כיף לקום בבוקר עם הריח של הפיפי, סליחה. עם המתוקים הקטנים האלה, עם הסבתוש, עם הוואי, ופתאום הבית נהיה ריק, ורק חיים הזקן שכנראה משקף את דמותי הישישה. וואי, כמה תאהבתי אותו בסוף המלחמה. מה עוד שלא ראיתי אותו, כי הוא לא הלך למקלט ולא הלך למאמן. סטן, קשתי, סטן. וואו, בנות שלי.
זה נאום בחירות?
יש לנו... יש לנו במסיבת הסיום הזאת את מרים, והיא זורמת לנו בדם, האישה המשגעת הזאת. האישה עם יכולת הביאור והפרשנות, ולפני שאת כועסת, ולפני שאת מכה בסלע, בחופש הגדול, ולפני שאת אומרת, איף, הם באים הביתה, אין לי כוח אליהם. דיבורים חמים כגחלי אש, ואז החופש שלך יזרום כמו מים, ויהיה קל, ויהיה כיפי. את יודעת למה? כי אמרת, והעולם הולך אחרי הפה שלך. הפה מגיע, ואז העין תראה מה שהפה אמר, ולכן קראו למרים הנביאה פועה. פה ועין, קודם הפה מוציא טוב, אפילו שזה לא קשור לכלום, ופתאום איך הכל נעשה מאליו. בנות שלי, אני רוצה שנעשה עכשיו את האבוידזורו הזאת, כמו שאבא שלי בטח היה קורא לזה. מישהי רוצה מכתב מהרבי? בבקשה, רגע. בואי. אם תבואי אליי. מרים, לא. מרים, צריכה שירותים. בואי, נשמה, תפתחי איפה שנתברם. עם הצבעים, החיים האלה. לא, לא, לא לדפדף, מאמי.
אה, לעשות קרב ולפתוח?
בטח. לא להתבייש לדבר. וואו. כבר עוררתי אותה פעם אחת כסגולה לזיווג שצריכה לדבר עם ביתה אודות כל הניסים שנשות ישראל צריכות לדעת, במיוחד אודות מקווה וטהרת המשפחה. וכשמדברים עם בת בנושאים האלה, זו סגולה לזרז את זיווגה. יש לך ילדה שצריכה להתחתן? בת 18? תתחילו להתגוסס ולדבר על דברים לא יפים. קדימה. רגע, איתה סמכר לאום, אני צריכה לדעת איך יהיה. לקדש את השם בכיסוי ראש מלא. וואי, וואי, וואי. כשקרה לך נס, הבעת התודה המתאימה היא מעשה של קידוש השם. זה לא סתם. את יודעת, כל פעם שאת נוסעת לחול. פלא שלאחר נס כזה, פלא, והנס הזה משפיע על אחרות לנהוג כך. לפני שבועות אחדים הראה השם יתברך את חסדו במה שקרה לה, שאפשר לקרוא לזה בשם נס. באופן נורמלי הדבר צריך לעורר הכרת תודה להשם יתברך, שהוא הרופא כל בשר ומפליא לעשות. ובמכתב אחר הוא אומר שלקנות כיסוי ראש לילדה זה סגולה למציאת זיווגה המהיר. מי עוד רוצה אמונות תפלות? בבקשה. איך היא אמרה? לא נטלנו ידיים. בעיון קראתי את הכתוב בסיום מכתבה, שמרגישה שאחרי שהשקיע כל כך הרבה זמן ומרץ בביסוס חיי המשפחה, אינה זוכה להכרה והערכה. את חושבת בטח שזה רק את. כולנו נדחפות לך למכתב עכשיו. ולכאורה מוזר הדבר, אפילו שהכל מודים שקיום כל בניין תלוי ביסודות שעליהם נבנה, אף על פי כן אין איש מדבר על דבר היסודות. וצריכה אישה לדעת שככל שמדברים בה פחות, סימן שהיא יסודית יותר בבניין הבית. ואת זה יודע רק הקבלן והאדריכל הבונה. בואי זיזוש. את סתם ממציאה. יש לך אותו דבר על הערכה. כנראה כל כך הרבה איבבתי על המכתב הזה שהוא נפתח מעצמו, עוד אחד. יצא לך בדיוק המכתב שלה.
לא,
אני
לוחצת
ממש,
זה אותו דבר
נפתח? לא.
לא?
וואו. לא. במענה למכתבה בו כותבת על מצב רוחה ושואלת חוות דעתי בזה. ואני רוצה לומר לה שמצב רוחה עתה הוא מצב רוח עובר. ולפי מידת ההתאמצות שלה התבטל מצב הרוח הזה. כי צריכה לדעת שיש לה כוחות וגם כישרונות שיכולה לנצלם. לא רק לתועלת עצמה אלא גם לתועלת הזולת והרבים, וככל שתעשה זאת ותנצל את כשרונותיה, תרגיש פחות בודדה. שעות משקיעה בהם בתורה מושכלת, מגיע לא תעוננו ולא תנחשו, לא לעשות עגל מזהב. אין צורך לסבול ולהסתגף, אבל חשוב לזכור מהו העיקר ומהו התפל. קיבלתי מכתבך, ועל סף השנה החדשה, אני עונה לה בקיצור. כל ישראל מאמינים, בני מאמינים, שהבורא יתברך משגיח את העולם בהשגחה פרטית. ואלה מבני עמנו שנשארו כעודים וצלים מאש אחר החורבן הנורא, על כל אחד שעבר חורבן, לראות את עצמו כשליח, שעליו למלא לא רק את תפקידו הוא, אלא גם את תפקיד כל אלו שנספו בלא זמנם. וזהו תפקידה עכשיו. יש לך אולי איזשהו תפקיד של כל הנופלים הצעירים שעזבו את העולם?
בעזה הייתי, זה התפקיד שלי היה לבדוק את כל מה שעובר מעזה בישראל, אם זה גופות של חיילים או של מחבלים או של...
אני לא מאמינה! די, את אמיתית? לא יאמן, אני אומר לצופותינו בקיימברידג' שעוד מחכות לכרטיס לבוא לכאן, היא אומרת שהיא, זה התפקיד שלה, לבדוק את כל מה שעובר מעזה לישראל, אם זה גופות ואם זה ספורות. הוא אומר שיש לך תפקיד של אלה שלא הספיקו לעשות משהו, דווקא את כנראה, שזה עובר תחת ידייך ותחת עינייך. שימי לב, אני ממציאה עכשיו, כי זאת האומנות שלי, כמו שלימדתי בשיעור. אני סתם, אני אין לי מושג מה יהיה המשך המשפט שלי, אבל כשאת רואה באמת אנשים שלא הספיקו בחיים, אולי זה נותן לך יותר רצון להספיק ויותר רצון לסיפוק בחיים שלך עצמך. והבנה שהחיים הם יקרים, יקרים, יקרים. אני ממש, כשקראתי את הסיפור של בקול סרלוי, זכרתי את בת המלך מהסיפור של רבי נחמן, שמוכנה להוריד את המטפחת, העיקר, קח אותי הביתה כבר, קח אותי הביתה כבר. אז...
בוא ניתן לסוף.
הסוף, מי בסוף? בבקשה, מאמי שלי. ומירי, את אחרונה, לקפוץ למים ולהתחיל לשחות, בטלנית. קיבלתי את מכתבה בו כותבת אודות מצב רוחה הירוד. ולפי דעתי, וכך ראיתי במוחש, שכל בן אדם בלי יוצא מן הכלל הוא חברתי. וכשמשתדלים להתנהג הפך הטבע הזה ולפרוש מן החברה, זה מביא לידי תסבוכת וכיוצא בזה. ואני מבין שיש כאלה שקשה עליהם ההתערבות עם בני אדם. אבל עלייך ללמוד לשחות במים. וזה בלתי אפשרי לפני הכניסה למים. אפילו כשעומד בסמיכות לשפת הנהר, עליו לקפוץ במים, ואז ממילא יתחיל ללמוד את השחייה, ובסוף ילמדנו. וכל עריכות המחשבה שאת עומדת על שפת הנהר ולא קופצת, ושואלת איך ומה ובאיזה אופן תלמד לשחות, אין בזה תועלת. כי אי אפשר ללמוד את זה, אלא בתוך המים. תתחתני כבר, מעצבנת. ומירי, אחרונה חביבה.
וציפי, גם ציפי רוצה.
גם ציפי. המזכרת האמיתית בארץ ישראל, במענה למכתבה, בו שואלת האם ישנה משמעות כלשהי לעובדה שסדרת תמונות שסדרת תמונות שהייתה לה מארץ ישראל ומירושלים עבדה לה. מה קורה כשאלבום תמונות הופך פתאום לא רלוונטי? לאמיתו של דבר, כל דבר שקורה בעולם ובחייו האישיים של האדם הוא בעל משמעות וצריך ללמוד ממנו, וכך מורה הבעל שם טוב. וכשמאבדים אלבום, זה מפני שבעזרת השם, וואי וואי, עומדת למלא אלבום חדש בנופים חדשים ולצלם שקופיות של מקומות יפים ונופים. ומה שהיה באלבום הקודם רק אטרקציה תיירותית, מרים. האלבום הבא יחזיר לך את תמונותייך באופן יציב ותמידי. ולכן אין להתמקד באפשרויות שעבדו, אלא להתמקד באפשרויות העתיד. אמא לה ואבא לה, אני אתחיל להאמין בזה בסוף. מי פה? עוד אחת, ציפוש.
הם רצו שרחל ציפי
ורחל בנות, בוקר, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. ובשבוע הבא בעזרת השם יהיה שיעור, זה לא מסיבת סיום באמת, זה השם של השיעור, סתומו. וואו התיקון. כותבת במכתבה כאילו אינה יכולה לתקן מה שקלקלה. וזה הפך יסוד אמונתנו ותורתנו, שאין לך דבר שאי אפשר לתקן. כי לא יידח ממנו נידח, כי לא יידח ממנו נידח. והדברים אמורים אפילו עם חטא, בחטא גדול. ומה שאין כן בעניין שכותבת שאינו חטא גדול כלל. והעיקר, התיקון של מאורע בלתי רצוי אינו יכול להיות בעצבות, שהיא בעצמה עניין בלתי רצוי. ואי אפשר לתקן משהו לא רצוי ולהוסיף עליו עוד עניין בלתי רצוי, שהוא העצבות והייאוש. וכך מבואר בספר התניא. ולכן ראשית התיקון של מה שמרגישה שקלקלה הוא לעבוד על שמחתה. אחרונה חביבה, בבקשה, עברודה, בת חנוש. למה לא עשיתי את כל השיעור ככה, נועמת, שקופיות, מסתבכת עם המסך? אין פלא על עיכוב הזיווג. אוקיי. מה שכותבת אודות ביתה שתחיה, כבר כתבתי לה כמה פעמים, שכשבת מתעכבת בשידוכים, ההורים, במיוחד האם, צריכים לדבר איתה קודם כל כיצד בית יהודי צריך להתנהל, ובמיוחד לנוגע לטהרת המשפחה, מקווה, שרק כאשר יהודי לומד את הדרך שילך בה באפשרותו, באמת שתיפתח לו הדרך הזאת. לכן אין שום מקום להתבייש ולא לדבר על כך, וגם לא להסתפק בדיבור פעם אחת. וכפי שנראה משתיקתה, עשו בזה מעט, או לא עשו כלל. משום כך אינני מבין מה הפלא אצלה שהדבר לא הולך חלק, כשלא עושים מה שהשם יתברך מצווה לעשות. והנני מקווה שלכל הפחות כעת תתחיל לדבר בזה, והשם יתברך יעזור, שיהיה לה זיווג טוב, ויהיה לה ומכל ילדיה רוב נחת יהודי. וואו, את מתחילה ללמוד טהרת המשפחה. יאללה?
יאללה.
קדימה, מאיזשהו ספר. סיימנו בנות? בואי, עברודה. גם את, יאללה, בואי. בואי, עברודה. עוד אחד וזהו. יש פה אנשים שטסים. תדעי לך, נורית, הם גם רעים במולדובה ובזה. וואי, תשימי פאה מתחת למטפחת. וואי. נכון, הוא בעד פאות הכי יפות שיש. את מהממת. אין מסיבת סיום. תראי מה זה. כבר ידוע אחד הטעמים שמסיימים את התורה במילים לעיני כל ישראל, ומיד מתחילים מבראשית, מפני שלכל עבודה בקודש אין סיום באמת. וגם בחופש הגדול ידונו ויתחילו בהכנות לעבודה המתאימה לימי החופש. ודווקא בימים שנקראים ימי החופש, עבודת החינוך גדולה יותר ואחראית יותר, והסיכויים להצלחה מתרבים, כיוון שאין עניין של לימודי חול שמסיחים את דעתם של התלמידים. ולכן יכול להתעסק בענייני קודש, בברכה לבשורות טובות ופריסת שלום לכל החברות ומשפחתן. תחיינה. וואי, עומד להיות לך חופש? פשוט אחרון. מדהים. אחרון חביב. יאללה. אחר כך תעשו את זה בעצמכם, אבל לא תהיה מי שתבאר לכם את זה.
את קוראת חופש?
התגעגעתי אליהם, באמת. פתחו את זה כבר, עוד פעם. מחר כבר אני אקבל ריקושטי מכל החבדניקיות. קורח. קורח היה מהמיוחסים הכי גדולים בישראל, צאצא לאחת המשפחות המכובדות ביותר, למדן גדול, מעשירי תבל, איש פיקח מאוד. לעומתו, און בן פלט, אחד מחבורתו, לא היה מיוחד במשהו, לא בחוכמה, לא בייחוס. כיצד הסתדרו חייהם של שני אלה, אחד שיש לו כל הנתונים ואחד שאין לו כלום? בדיוק הפוך מהמצופה. לקורח העשיר, החכם, בעל העבודה המוצלחת, היה סוף אומלל, והוא גרר איתו באסון מאות ואלפי יהודים. און בן פלט, איש פשוט, שלא ציפו ממנו להרבה, ניצל עם כל המשפחה. הוא היה האחד והיחיד שניצל מהדת קורח. מה הייתה הסיבה לסוף קורה של קורח ולסוף כה טוב לאון בן פלט? ההשפעה וההנהגה של נשותיהם. כל זה מוכרח להביא כל אחת מאיתנו שוב ושוב להתעמקות באחריות העצומה של אישה, היא כבר מצטערת שהיא ביקשה ממני, ובתפקיד החשוב ביותר שיש לה בהנהגה של בעלה ומשפחתה. כמו שאומר שלמה המלך, חוכמת נשים בנתה ביתה. החוכמה של הנשים בונה את ההנהגה הטובה של הבית, ומקרה הפוך, הרי זה רחמנא ליצלן. בברכה לכל אחת מכן, ובאיחולי הצלחה בעבודתכם ובעניינים הפרטיים שלכם. וואי, אז אל תאשימי אותו, אתה עושה מה? זה לא קורח, זה אשתו של קורח. בנות שלי, בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו בהכנה לצום י"ז בתמוז, ההכנה, כן, ליום המאובק הזה. תביטו ותפרשו בחודש הזה רק פרשנויות נכונות. הוא נראה כמו הליכה לאחור, אבל איך כל הרע נצבר בסוף לסיפור טוב. התחלתי עם שיר של נעמי שמר, עצוב למות באמצע התמוז. אני אסיים בשיר הכי מדהים שלה, על הדבש ועל העוקץ. על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת, שמור אלי הטוב, על כל אלה, על כל אלה, שמור נלי אלי הטוב. בסוף ימיה נעמי שמר יודעת שהרע מצטבר אל הטוב, ושאין סיום באמת לשום דבר, יש רק איסוף של מיסיון חיים מדהים, שככל שהוא פחות נעים, את מקבלת כזאת פרספקטיבה מופלאה על החיים שלך, על הארץ המהממת הזאת ועל העולם. אוהבת אתכם המון המון המון.